שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. באופן לא מפתיע, גם הפעם בפינה שלנו, אני אנסה הפעם לדבר איתכם על עזה. מה, אנחנו הסתיימה המערכה של שומר חומות, וחשבתי שיעניין אתכם לדעת על מה דיברו בתוך עזה. לא מה חמאס אמר, לא מה דובר עזדין אל-קסאם אבו עביידה, לא המסרים של מוחמד דף, לא התמונות שבדרך כלל משודרים בטלוויזיה, אלא איך זה נשמע משם בזמן אמת. או במה, איך אני מחלקת לכם באמת את השיח בעזה, היום, אנחנו ביום שאחרי המבצע, אבל איך זה התנהל שם ואיפה באמת התמקדו הצייצנים והצייצניות, כותבי הפוסטים ומעלי הטיק טוקים, בתוך עזה. אז אני אתחיל למעשה עם הדיסוננס אולי שיש לכולנו, קודם כל עם התמונה הזאת. אתם רואים ברקע, אתם רואים את איחיה סינואר, מי שעומד בראש חמאס. אני הייתי קוראת לתמונה הזאת מי הבוס. רואים אותו יושב על ספה, רגל ככה על רגל, בתוך חורבות, אחד הבתים שהחורבות מאחוריו. וכולנו פה באמת זה עורר איזשהו דיון ציבורי בתוך מדינת ישראל, כיוון שראינו המון תמונות מתוך עזה. קודם כל הם הודיעו שהם ניצחו. שנית, ראינו המון ילדים מסמנים את אבי המפורסם של הניצחון, ומה יותר מדכא מזה, ביום למחרת המבצע, אחרי שאנחנו שומעים על הרג ילדים, על הרס בתים, על אסון, אין מים, אין חשמל, אנחנו רואים את התמונות האלה, מעלה אחד מהעיתונאים, האקטיביסטים בתוך עזה, חסן הסליך, מעלה את התמונות למעשה מחופי עזה, וחופי עזה, זה מחאן יונס למעשה, ומלאים, מלאים בילדים, במשפחות, כלומר החיים עצמם, מנצחים. זה אולי תמונה של ניצחון. למרות הערס והמאבק והמבצע כל כך קשה, ואתם עוד מעט תראו באמת איך זה היה נשמע, רואים את התמונות האלה, וזה כאילו לא מתיישב אצלנו. מצד אחד היינו רוצים שיתעורר אצלנו אמפתיה, סימפתיה, רחמים על ילדי עזה, על תושבי עזה, על לא מעורבים, בתוך הסכסוך שהם תמיד אלה שנפגעים הכי הרבה מכאלה מבצעים. ומצד שני, מעין צרכות של ניצחון, תמונות של ילדים שהולכים לים, וזה יוצר אצלנו איזשהו סוג של דיסוננס מסוים, ואני אנסה לגשר על הדיסוננס הזה. אתם צריכים לזכור בסופו של דבר, כשמראים לנו תמונות החוצה, רוצים לצרוב את התודעה שלנו. הנהגת עזה לא מעוניינת שביום שאחרי יהיה תמונות של דיכאון, מרמור ואפתיות. הם, עכשיו מתחיל המאבק האמיתי שלהם, המאבק לגיוס כספים ולבנייה מחדש של עזה. ולכן תמונות של הישרדות, תמונות של החיים ניצחו, הם חזקים יותר. תמונות של סינואר, שלמרות שכל הזמן דיברו על הניסיונות חיסול שלו, של דף, בסופו של דבר יושב רגל על רגל בלב ליבה של עזה ומראה מעין מצפצף על, על, על מקבלי ההחלטות בישראל. אז איך אנחנו מיישבים את התמונות האלה למעשה? עם התמונות האלה, אתם רואים בקריקטורה את הטנק באמת הישראלי, את חורבות עזה, ובאמת את אותו ילד קטן שיושב על שם על מה שנשאר מהשרידים של אותו בניין, אותו מגדל, עם התמונה הזאת של ניצחון. כלומר, למרות באמת ההרס, בסופו של דבר ילדים עולים על ההריסות ומרגישים מנצחים, ואנחנו, הדיון הזה של ניצחון, מצד אחד אצלנו, שכל הזמן רואים את החורבות ורק מדברים על הישגים וניצחונות, שזה נראה לי בעייתי, ומצד שני אצלם, יש חורבות ואסונות ומוות, ועדיין נורא חשוב להם להראות שהם ניצחו, בשני המקרים זה מראות שהם לדעתי די חולות, ואתם רואים מה באמת, מה המציאות בעזה, הרי ניצחון ניצחון, אבל אתם המון המון תמונות ברשתות, שחשוב מאוד לצעירים לתעד את האסונות, לתעד את ההריסות. אני חושבת שאחד המרכיבים שהיו בולטים מאוד במהלך המבצע, אני הייתי קוראת לזה, זה כמו מבצע מקביל למה שאנחנו עושים, זה מבצע, זה מעין זיכרון והנצחה של העזתים, מעין יד ושם, אין להם יכולת לזכור את הבתים, לזכור את המתים וכדומה, ולכן אנחנו ראינו המון, העלאה של המון המון תמונות של בתים. אני אראה לכם, למי שצופה בנו יוכל לראות את זה על המסך שלו, בתים של המון תמונות של לפני ואחרי, המון מבנים, איך, אתה יודע, אתם יודעים, בתי ספר, מסגדים, הספרייה העירונית בעזה, היה חשוב נורא עבורם לתעד את את הבתים, את הילדים, את המשפחות, את ממדי האסון, הרי יש כל כך הרבה מבצעים בעזה, וכבר שוכחים, כל פעם שוכחים מה היה, ולהם נורא נורא חשוב לתעד, להנציח, להזכיר את עזה. החלק השני הייתי מחלקת אותו לשניים. הילדים, אם לנו יש מטוסי F-16 וטנקים וטילים, אני רוצה להזכיר לכם שבעזה אין כיפת ברזל, אין אזעקות, אין מקלטים, בחלק ממחנות הפליטים אפילו אין גגות. יש מעין יריות בד גדולות כאלה שמכסות על הבתים. והדבר היחידי שיכול, הנשק היחיד, נשק יום הדין של העזתים, זה הסיפורים של הילדים, זה המראות של הילדים, ופה גם הייתי מחלקת את, את, את המלחמה התודעתית לשניים. כלומר, מול הטילים שלנו אנחנו רואים את, את זעקות הילדים והאנשים המדממות על חורבות עזה, ולכן הצייצנים ביד אחד, אתם רואים, כל הזמן מתעדים. אז איך אני הייתי מחלקת לכם את סיפורי השורדים, או את סיפורי הילדים, אנחנו נראה, חלק ראשון אני הולכת להקריא לכם ציוצים מתוך עזה. סיפורים אמיתיים, מה קרה למשפחות בתוך עזה במהלך המבצע, ומה היה חשוב להם, אני אסביר, אני אחלק את זה לתת קבוצות. החלק השני, אתם תראו, מלא מלא תמונות, לוקחים ילדים, בעיקר ילדות צעירות, ומצלמים אותם על חורבות הבתים. על ליד, אני לא הבאתי לכם את התמונות שלהם בבתי חולים, ליד ההורים המתים, או ליד הדודים המתים, או ליד האחים המתים. אבל תדעו שבגדול המון 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 תמונות של ילדים וילדות או לצד הבתים ההרוסים או ליד ההורים ההרוגים. וכמובן המטרה היא למשוך תשומת לב, לייצר אמפתיה בינלאומית, סולידריות, להראות את חוסר, את האסימטריה הגדולה, את חוסר השוויוניות. רואים ישראלים במקלטים עם, 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 עם כיפת ברזל, עם הכל, מול הצד השני, ורק זה יכול למעשה לייצר לאזן עם קצת, לפחות את, את משחקי התודעה ועיצוב התודעה, כשהם רואים תמיד סיפורי דוד וגוליאת. החלש מול החזק, בדרך כלל את הנרטיב מספר החזק, הפאורפול, והם למעשה רוצים להשמיע את הקול של אלה, מה שנקרא, דוברי האמת, ה-truthful. אותם צעירים בעזה, שהם לא צד בתוך המאבק, אבל הם אלה שמושפעים ממנו הכי הרבה, ומה ימשוך דעת קהל ושנאה כלפי ישראל, מאשר באמת תמונות של ילדים. עכשיו, עם כל הציניות הצידה, האם עושים בתמונות האלה שימוש מכוון? התשובה היא חד וחלק, כן. אתם תראו את הציוצים, הרוב התרכז בסיפורים באמת של הורים וילדים. האם זה בכוונה? התשובה היא כן. אבל אל תטעו, הסיפורים אמיתיים. הילדים האלה באמת, ההורים שלהם נהרגו. הבתים של המשפחות באמת נחרבו. ולכן, האם יש שימוש ציני? התשובה היא כן. אבל האם הסיפורים האלה אמיתיים? התשובה היא גם כן. וצריך לזכור את זה. ולכן, אני אתחיל איתכם עם החלק הראשון, שהוא בעיניי החשוב ביותר, שבו אני מתווכת לכם את הקולות מתוך עזה. אז החלק הראשון מגיע אליכם עכשיו. אז אני אתחיל עם ציוץ שמצייץ למעשה חלד ספי, שהוא עיתונאי מעזה, והוא מביא את סיפור, אתה רואה, הוא מביא סיפור של אבא מעזה, ואומר את הדברים הבאים. האבא אומר לו את הדברים האלו. עשיתי היום, וזה חלק אחד שאתם תראו עוד מעט הרבה, הורים למעשה, ששולחים חלק מהילדים שלהם למשפחות של הדוד, של הדודה, של האחות, על מנת שיהיו שורדים לבני המשפחה. אף אחד מהם לא יודע האם זה יומו האחרון, ולכן אנחנו נראה הרבה ציוצים של אנשים שאומרים, שמתי חלק מהילדים שלי אצל אח שלי, חלק אצל אחותי וכדומה. זו תופעה שהייתה מאוד מאוד ברורה בעזה בימים של המבצע. והנה אתם שומעים, אבא בעזה אומר את הדבר הבא. עשיתי היום את הבלתי יתואר. החלפתי חלק מילדיי עם ילדיו של אחי. לקחתי שניים מילדיו ונתתי לו שניים מילדיי. במקרה שנופצץ, חלק מילדיי ישרדו, ואם הם יופצצו, אז חלק מילדיו ישרדו. אז זה ציוץ אחד. הציוץ הבא הוא של מוחמד קודח, והוא אומר את הדבר, אותו דבר, אותו קו, תזכרו, החלוקה הזאת של הילדים בתוך, למספר בתים. מחמוד קודח כותב את הדברים הבאים, אנשים בעזה החיו מנהג ישן שבו משפחות מחליפות את ילדיהם, כך שבמקרה שחלק יהרגו בהפצצות, האחרים ישרדו. משפחתי מפוזרת בשלושה בתים, בשלושה אזורים שונים בעזה, כאילו מנסים להימנע מהכחדה, אומר מחמוד. ופה אתם רואים את מג'ד אבו סלאמה, גם כן מעזה, נותן עוד זווית אחת של סוג של ציוצים. באמת, אני יכולה להגיד לכם שקיבלתי אין ספור כאלה, אנשים שנפרדים. זאת אומרת, אנחנו גם רואים אנשים שמספידים את עצמם, וגם בעודם בחיים, וגם אנשים שמשאירים לנו הודעות מוקלטות, שלמעשה הם מבינים שזה הסוף, שהם הולכים למות, שכנראה הבית שלהם יופגז. חלקם אולי יודעים שבתוך המבנה חיים אנשים של חמאס או של הג'יהאד האיסלאמי, או שהם חיים בשכונה כזאת, ולכן הם כבר נפרדים מהחברים שלהם. ואתם רואים, מג'ד כותב את הדברים הבאים. חברים בעזה משאירים לי הודעות מוקלטות של פרידה. אני בפאניקה, וכל מה שאני שומע ורואה זה את הקולות והאורות של ההפגזות הישראליות. עוד ציוץ פה זה של ג'אד אבו סלים, שתבינו באמת איך החיים בעזה בזמן מבצע. ג'יהאד אבו סלים אומר את הדברים הבאים בציוץ שלו. אחותי שלחה לי הודעה. חלס, אנחנו הולכים למות בגלל עוצמת האירוע. אחותי הייתה בת 8 במהלך המלחמה ב-2008, עופרת יצוקה. היא הייתה בת 12 במהלך המלחמה ב-2012, מבצע עמוד ענן. היא הייתה בת 14 במהלך המלחמה ב-2014, מבצע צוק איתן. בת 18 במהלך צעדות השיבה לאורך הגדר בעזה. וכעת בת 21 שומר החומות, מבצע שומר החומות. זה באמת לא מגיע לה. תחשבו, אישה בת 21, מהם החוויות חיים שהיא צריכה לעבור בעזה. ועוד ציוץ מתוך ליבה של עזה, זה של שדי סופוך. הוא אומר את הדברים הבאים. אני לא מאמין שאני בחיים. לקח לי שעה למצוא את משפחתי. מחצית ממשפחתי בבית החולים, לא נשאר לי דבר, אין לי בית, אין לי שכונה. ראיתי כעת הרבה אנשים מחוסרי בית. ראיתי את הגיהנום. עם כל הפצצה חיבקתי את אחיי ואחיותיי וצעקתי, אנחנו הולכים למות. ופה אתם רואים את אברהים ספיאן אומר את הדברים הבאים. בעזה המת סופד את עצמו טרם מותו. וזה אנחנו רואים הרבה ברשתות החברתיות, כמו שאמרתי לכם, המון הודעות של אנשים שנפרדים, כאלה שגם שרדו, אבל הם כבר משאירים הודעות, גם הספדים על עצמם, כי לא, יכול להיות שלא יישאר אף אחד שיספוד אותם אחרי שהם ימותו, ואת זה ראינו הרבה. ציוץ נוסף, אני נותנת לכם עוד תיאור של רוואן דלטאטה, גם היא מעזה, כותבת את הדברים הבאים. הסופר חאלד ג'ומה מתאר את מה שאירה אמש בעזה. זה ציוץ מה-16, זה הכוונה להפלת המגדלים ב-15 לחודש, ה-15 במאי, והוא אומר את הדברים הבאים. חאלד ג'ומה מתאר את מה שאירה אמש בעזה, כך. דמיינו לא רק את קריסת הבית, כלומר, הבית שלך קרס כתוצאה מההפגזה, אלא גם מצב שבו ילדיך נמצאים תחת ההריסות של בניין בין 4 קומות, ומטלפנים אליך לנייד מבין ההריסות ומתחננים, אבא, תציל אותנו, רק דמיינו. וזה דוקטור מוחמד, אחד הרופאים מבית החולים שיפה, מצייץ את הדברים הבאים, אוקיי? עם בוקר החלו להגיע לבית החולים הרבה ילדים פצועים. אחד הילדים שאל אותי שוב ושוב, מה קרה למשפחה שלי, דוקטור? משפחתו בוודאי נהרגה או שנמצאת מתחת להריסות הבית. מה לעזאזל אני אמור לומר לו? אז אתם רואים גם את הדילמה של הרופאים כשהם מגיעים לבתי החולים הילדים בעזה, ואיך הם צריכים להתמודד עם זה. וציוץ אולי אחרון לסריה הזאת של הציוצים של קולות מתוך עזה, שכמו שאמרת לכם, אתם רואים, ההתמקדות היא באמת בילדים, באחים, באחיות, בסיפור המשפחתי. מה שנקרא, הדגש הוא על המשפחה, על הילדים, על הילדות, ובאמת על חוויות החיים של אנשים שחווים כל כמה שנים מבצעים כאלה. במקום שאין בו מים, אין בו חשבל, אין מקלטים, אין סירנות, וככה הם עוברים את ה-11 יום האלה. אתם רואים ג'סם שווה אומר את הדברים הבאים. פיצוץ ענק זה יזה את השכונה שלי, בנותיי צעקו ובכו בהיסטריה. אשתי אמרה לביתי בת השש זיינב, אל תפקי גיבורה שלי. זיינב השיבה לה, אמא, אני לא גיבורה, אני מפחדת. אז אתם רואים, נכון שאחרי זה עושים סימני ניצחון, ורואים את הילדים בים, ורואים את סינואר יושב לו בלב ליבה של עזה ומרגיש מנצח, אבל אל תפרידו את זה מהקולות שבאים מעזה בזמן המבצע. זה נכון, וזה נכון, ואנחנו חיים בתוך עולם מורכב. בן אדם יכול להרגיש מנצח גם אם הוא עבר גיהנום, על עצם העובדה שהוא שרד את הגיהנום. יש כאלה שחשוב להם להראות לנו שאנחנו לא מצליחים לשבור אותם. מי מכם מכיר את המילה סומוד, את אותה עמידה איתנה שלא נשברת, למרות הניסיון לשבור אותם. ואתם רואים באמת הקריקטורה, גם הם מפנימים שאותם ילדים מתים, זה שווה ערך באמת לטילים. זאת אומרת, כשעוד הם ממתירים עלינו רקד, אתם יודעים, אנחנו ממתירים עליהם טילים, והם ממתירים עלינו תמונות של ילדים מתים והריסות, וזה נשק באמת יום הדין שלהם. וזה החלק השני, מה שאני הולכת להראות לכם עכשיו, אנחנו די נסיים עם זה. תמונות, אם קודם אנשים צייצו ודיברו על הילדים, אין דבר יותר חזק מ-images, מדימויים של, כמו שאמרתי לכם, של ילדים שמצטלמים על יד ההריסות. אז התמונות הראשונות שאתם תראו זה זוג ילדים שמצטלם נורא יפה ופוטוגני. הבית שלהם באמת באמת נהרס, ואת מי הם הצליחו להציל? את הדג. אז אתם רואים שהתמונה, אני אגיד לכם, התמונה של הילדה עם הדג, עם החולצה החומה, זה כנראה מיד כשהיא יצאה באמת אחרי ההפגזה. התמונה השנייה, כמובן, אתם רואים עם פוטושופ, ושמו לה סרט על השיער, והחליפו לה את הבגדים בשביל שתוכל להצטלם טוב ליד ההריסות. אבל האם הורדנו את המבנה? התשובה היא כן. האם המשפחה שלה לא שרדה? התשובה היא כן. האם היא הצילה את דג, את הדג זהב שלה? היא אכן הצילה את דג הזהב, ועל כן היא זכתה באמת בקריקטורה, אחר כך היא ואחיה הקטן, שבו הם למעשה, אתם רואים, עזה, הכל שחור, הכל אפל, הכל הריסות, אין הורים, ההורים מתו בהפגזה, ושני הילדים נשארו עם הדג זהב הקטן שלהם. זה באמת מתאים לכל הסיפורים של האחים גרים, וגם לעזה. וממה הם דואגים? המבצע מסתיים, וממה הזאתים באמת חוששים, עם כל הכבוד לתמונות הניצחון, ממה הם מפחדים? אז אתם רואים, עומר גרייב כותב את הדברים הבאים, ההפגזות מסתיימות, אבל אז מגיע היום שאחרי, והשלכותיו נשארות הרבה הרבה אחרי. ההרס הממשי, החומרי והנפשי, זה ייקח שנים, וייתכן ולא יתרפא לעולם. האוויר, הים והמבנים, זה לוקח כל כך הרבה זמן. נור ממשיכה את הקו הזה וכותבת את הדברים הבאים. אני באמת מפחדת שאנשים יהפכו אפתיים אחרי הפסקת האש. זכרו שהתשתיות בעזה נהרסו, אלפים נעקרו מבתיהם ומאות מתים ופצועים. מה שקורה ביום שאחרי הוא קריטי לעתידם של הפלסטינים. אל תפסיקו. אז כמו שאתם רואים, הפחד הגדול מהיום שאחרי, הפחד מהשכחה, הפחד שהסולידריות נעלמת, והדור הזה שאין לו חלוקת קשב ותוך רגע יעבור לנושא הבא, האשטגים הולכים ונחלשים, הדיונים בקלאב האוס מושתקים, חלק מהתכנים ברשתות החברתיות מוסרים, והם נשארים, האזתים, הילדים האזתים נשארים באמת חלקם בלי משפחות, חלקם עם פצועים, חלקם בלי בתים, חלקם עקורים. המשכורות, מי יודע מתי הם יקבלו בתים, איפה ישכנו אותם, אף אחד לא יודע, בטח אף אחד לא יודע מתי תתחיל הבנייה, השיקום של עזה. ומזה הם מפחדים, היום שאחרי הוא תמיד יותר מפחיד, כי בזמן המבצע הם במוד הישרדות, ביום שאחרי הם ביום התמודדות. ואתם רואים אולי את הקריקטורה האחרונה, אנחנו רואים, זאת עזה, ואנחנו רואים את בנימין נתניהו, חותר לו בתוך האונייה, היא בדמות של, באמת, של נעל של ילד קטן עזתי, ועל דמם של הילדים העזתיים, הוא למעשה בסופו של דבר בורח מעזה, לכיוון, אתם רואים, על החץ השני, על החץ אחת, כתוב לתוך עזה, והחצי השני כתוב אדמות 48, הוא חוזר בחזרה לישראל, מחליט לסיים את המבצע הזה, אין לו שום כוונה להכניס כוחות לתוך עזה, ובסופו של דבר תמונות הילדים המתים הם אלה שמבריחות את בנימין נתניהו משערי עזה. אז עם זה אנחנו מסיימים עם התמונה הזאת. אתם זוכרים, ההישרדות הסתיימה, ההתמודדות מתחילה. כן, יש לפעמים תחושות של ניצחון, אבל יחד עם זה פחד היום. אני מזכירה לכם שוב, מעט מאוד, שעתיים אולי של שעות חשמל בעזה. הצינורות מים, התשתיות מים נהרסו כמעט ב-50%. המון אנשים איבדו את הבית שלהם והם עקורים. ועם זה אני מעדיפה שתזכרו, כי זה העיצוב תודעה של חמאס והתמונות האלה של החגיגות ברפיח, של עזדין אל-קסאם, הילדים בים וכדומה. זה תמונות שאולי גורמות לכולנו קצת להתהפך, הבטן כועסת וכדומה. אבל עם מה הם באמת נשארים? תזכרו את הציוצים האלה, תזכרו את התמונות. הן הרבה יותר אמיתיות ואותנטיות. גם אם עושים בהם שימוש תודעתי, הסברתי וכדומה. אז אני משאירה אתכם לחשוב קצת ולהרהר על מה שקורה בעזה, ואנחנו ניפגש בפינה מעבר לרשת עוד שבועיים. תודה רבה.